נמצא איתנו מר חזקיה עצני, שמאי מקרקעין, מה שלומך?
ברוך השם, מה שלומכם?
ברוך השם, מצוין, תודה שאתה מצטרף אלינו. תראה, אפשר לדבר ולדבר ולדבר על שוק הנדלן, אפשר לומר שכמעט בכל פלטפורמה אפשרית מנסים לנבא ולנחש, אולי יש שיאמרו לאן שוק הנדלן הולך, אבל תן לי לשאול אותך, בעיניים שלך, איך אתה מסכם 6 חודשי לחימה? אפשר להגיד שמתוכם חודשיים, החודשיים הראשונים לפחות, אני חושב תסכים איתי, בהשבתה כמעט טוטלית של השוק, אבל לאחר מכן 4 חודשים די אינטנסיביים.
טוב, קשה לי לבוא לדבר על מקרקעי נדלן וכספים, כשאנחנו בעיצומה של מלחמה, אבל אני אנסה לתת את איזשהו זרקור. אני אנסה לענות לך על השאלה הזאת דרך המשקפיים של בעלי משרדי שמאות, איך הם ראו את זה בהתחלה. אז אם אצלי למשל שליש מהעובדים כמעט השמאים היו מגויסים, עד היום יש לי אחד מגויס במילואים, אז בשבועיים, 3 הראשונים, אתה יודע, אני לא הוצאתי אף אחד לחלט, השארתי את כולם בעבודות, סוג של עבודות יזומות, אמרנו לשרוד, נתקדם, וזה בעצם גם מה שהיה בכל השוק בעצם, בעצם כל השוק היה בעצירה.
נכון.
נכון, נכון, שבחודשים האחרונים מתחילים לראות איזושהי תזוזה, אבל התזוזה הזאת לדעתי היא קצת מתאה. דבר ראשון, צריך להבין, אין כוח עבודה. אין כוח עבודה באתרים. פועלים פלסטינים יחזרו, לא יחזרו, אם אתה שואל את דעתי האישית, העלות של פועל פלסטיני הרבה יותר יקרה בעלות של פועל ישראלי אפילו, עם כל הנזקים והדברים שיבואו אחר כך.
נכון. מראה עצני, אני ברשותך עוצר אותך לרגע, אם תוכל לתקן טיפה, אם אתה מדבר עם אוזניה או משהו, יש לנו טיפה הד, תמשיך בבקשה.
אוקיי, אז אני אומר ככה, העלויות של פועלים פלסטינים הוכח היום כבר שהעלות שלהם מאוד גבוהה, כי אנחנו לא רק משלמים רק בכסף בשכר חודשי, אלא גם בנזקים ואחר כך באירועים חלילה מה שקרה לנו.
נכון.
לכן אני גם לא מבין למה עד היום לא מגיעי פועלים. אתרי בנייה מושבתים.
אני אומר לך את מה שאמרו לנו פה בתוכנית הקודמת, ראינו כאן מספר גורמים בתחום, אבל שמענו את זה גם מראול סרוגו ושמענו את זה גם ממנכ"ל משרד השיכון בעצמו לפני כחודשיים כמדומני. כרגע, אם היו רוצים לזרז את התהליך, היו יכולים להביא לארץ בין 60,000 ל-70,000 פועלים במיידי. הכל מתעכב מסיבות בירוקרטיות בלבד. שמענו את זה מכמה וכמה גורמים.
אתה ואחרים רוצים להיות נחמדים, אז אתם קוראים בעיות בירוקרטיות. אני לא חושב שיש בעיה בירוקרטית. אני חושב שיש בעיה הרבה יותר נפתרת מעבר לזה. אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל לא בטוח שאנשים ממש היו רוצים שהפלסטינים יפסיקו לעבוד פה. אני חושב שפועל הודי, גם אם הוא פחות מוכשר, הנה ראינו איך הסינים בנו, הסינים בונים בקצב, כשהם בנו בזמנו את, 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 את מסילת הרכבת המהירה לירושלים,
נכון.
הם עמדו הרבה לפני הזמן, ועוד כאילו בונוס הזה שעמדו לפני הזמן. אני לא רואה שום בעיה בלהביא פועלים, וחייבים להביא פועלים מיד. אני יכול להביא לך דוגמה, מאיזה נזקים זה עושה. אנשים היום בכוון אגב לא מושכים היתרי בנייה, לא
נכון.
מושכים היתרי בנייה בוועדות, כי הם יודעים שהוא יקבל את ההיתר, יש לו שנה להתחיל לעבור,
אין לו איך לבנות,
לא יפור,
נכון.
ואין לו מי שיבנה לו, אנשים לא מגיעים לבנק לקחת, כבר לפני החגים, לפני ראש השנה כבר סגרו ריביות בבנק, הם צריכים להתחיל לעלות על הקרקע לעולים,
נכון.
סגרו, פשוט ביטלו כל מיני עסקאות גם מול הבנקים, אז אתה רואה הרבה אתרים תקועים. מי שבפנים, מי שהתחיל את העבודה באמצע, או בכלל, אני לא רוצה להגיד אכל אותה.
אתה יודע לאמוד את זה באחוזים? אתה יודע לאמוד באחוזים בכמה לדעתך, מ-100% אתרי בנייה, הערכה שלך כמה תקועים?
תראה, אי אפשר להגיד, לך לעשות החלוקה כזאת, כי יש כאלה שעובדים עם חלק מהפועלים, יש כאלה שעובדים רק בגמרים. אבל בוא נגיד, אם אני רוצה לעשות חלוקה מאוד דיכוטומית, הייתי אומר שאפילו 55-60%.
תקועים. וואו, זה רוב. נתון מדהים מה שאתה אומר.
זה לא העניין שזה רוב, זה העניין הוא שפשוט אי אפשר לעלות אל הקרקע כי אין לך פועלים. ואם אין לך פועלים עכשיו, כל העבודות האחרות נדחות. איפה אותו צבעי ואותו אחד של העבודות הרטובות של אחר מכן.
הכל נדחה.
איפה כל החומרי בנייה, הכל נדחה לאחר מכן. אותו יבואן שצריך להביא חומרים עכשיו לא ייבא אותם, ועד שהוא יביא אותם, כולם עכשיו זה שרשרת שמזינה אחד את השני שהכל נדחה.
אני רוצה לגעת בנקודה שהזכרת קודם, היא קשורה לזה במישרין. אמרת, אנחנו רואים איזושהי התנהגות בחודשים האחרונים, אבל צריך להסתכל עליה בחשדנות, אני רוצה לעמוד עליה בכוונה, אני אגיד לך למה, אנחנו פה בתוכנית ובכלל ברדיו, נותנים במה באמת להמון המון מיזמים ופרויקטים, כל אחד שפותח היום עיתון או רואה בלוחות המודעות, 10-90, 20-80, הרבה מבצעים, יש בציבור דיבור על הזדמנויות עסקיות, הזדמנויות נדלניות כרגע בתקופה הזו. אתה חושב שאולי זה מה שמזין את הביקוש, ובעצם זה לא ביקוש, נקרא לו אמיתי, כי כמו שאתה אומר, השוק אמור להיכנס לאיזשהו כיפאון, אלא ביקוש שנובע מלחץ שמה ילד יום.
טוב, קודם כל בוא נבין מה זה המבצע הזה 10-90. בוא נבין, זה מאיפה זה מתחיל.
כן.
קודם כל, אותו יזם שעובד, הוא חייב להראות לבנק מחירות.
נכון.
הוא מתחייב על פריסלים, הוא חייב להביא הון עצמי, הוא חייב להראות מחירות. קודם כל, הוא חייב לדחוף מחירות. עכשיו, יש חוק מחר. החוק מחר קובע איך אתה יכול לשחרר כספים, איך אתה יכול לקבל כספים. 7% בחתימת חוזה, והכל לפי התקדמות.
נכון,
הבנייה.
נכון.
אז מה זה 10-90 הזה? איך זה כאילו עוקף את חוק המחר? הוא לא עוקף את חוק המחר. אתה בעצם עדיין משלם לפי התקדמות הבנייה. אממה, אתה כאילו מקבל איזושהי הלוואה בערבות של הקבלן.
נכון.
אז בעצם זה שוב משחק פה. והשאלה היא גם מי משלם את הערבות, מי משלם את ההלוואה הזאת. אם הקבלן, היזם, משלם את אותה ריבית, הוא בעצם מעביר סיכונים לרוכש.
נכון.
כי הוא כבר לא משלם את הריבית הזאת.
נכון.
ואם היזם, הוא בעצמו משלם את הריבית, או חלק ממנה, אוי ואבוי, כל הרווח היזמי שלו, 15-18% במקרים טובים היום, יאכל. לא יישאר.
חלקו לפחות. חלקו לפחות. אבל מצד שני, ליזמים אין ברירה, כי במקום להודיע שהוא נותן הנחה של 100-200 אלף שקל ליחידה, אז הוא נותן את ההנחה הזאת בצורה שהוא משלם את הריביות במקום הקונה, ואני חייב לציין כאן, אנחנו מפרסמים פה גם כן בתוכנית פרויקטים שבהם, למשל, פרויקט אחד שעולה לי עכשיו בראש, 15-85, ללא הלוואת קבלן. כלומר, הקונה נותן 15%, והיתרה רק במסירת הדירה או חודשיים לפני.
כל שוב, כמו שאמרתי, אי אפשר לשלם סכומים כאלה, אלא אם כן הוא פה באמת בתוך השלד, אז הוא יכול לשלם את ה-15%.
נכון, מדובר אחרי היתר. נכון, אנחנו מדברים על פרויקטים אחרי היתר.
אם הוא עדיין בשלב הקרקע, יש חוק מחר שאומר כמה
נכון,
אפשר לתת.
עד 7%. נכון, כן, נכון.
כן, יש לפי התקדמות.
אנחנו מדברים על פרויקטים של אחרי היתר בנייה, אבל אני רוצה לשאול אותך מעבר לזה שנייה, בעיניים השמאיות שלך, אם נוצר איזשהו לחץ בשוק לעסקאות האלה, אתה כשמה יכול היום לנתח ולומר, רבותיי, זה לא משקף עודף ביקוש, אני לא אסתכל על זה ואומר ליזמים ששואלים אותי, או סתם למזמיני חוות דעת, אני לא אומר להם, אני צופה בגלל זה עליית מחירים בשנה, שנתיים הקרובות, כי יכול להיות שזה איזושהי תופעת ביקוש רגעית נקרא לה, שכשהיא תתפסק, יכול להיות שגם נראה יחידת מחירים.
הבנתי, טוב, בוא נחלק את התשובה לשניים, לשני סגמנטים. סגמנט התעסוקה המסחרי וסגמנט המגורים.
כן.
ואני רוצה שנשים לרגע את המשקפיים שהיה לנו, כבר היה לנו ניסיון כזה איכשהו, נגיד בתקופת הקורונה, היה לו איזשהו ניסיון כזה. ואז נניח בנושא של הסגמנט המסחרי, התעסוקה, בתקופת הקורונה, כולם אמרו, עכשיו כולם עוברים לזום, כולם עובדים מהמרפסת בבית, יקנו יותר מרפסות, עוד חדר בדירה, ופחות יעברו למשרדים. ראינו שבתקופה הראשונה שאחרי הקורונה, זה לא קרה. אמנם אנשים עבדו יותר מהבית, אבל המחירים, תיקח את המחירים שהיו במשולש הקורקינט, למשל, מה שנקרא ברוטשילד ותחנת השלום והקריה, כל האזור הזה, כל האזור הזה, המחירים טסו, הגיעו כבר למחירים לא אנושיים של כמעט 200 שקל למטר ויותר, במשרדים קלאס A. והיום מה קורה? היום יש מתחילה להיות קריסה במחירים האלה. המחירים האלה מתחילים לרדת ולהתכנס, גם בגלל המלחמה. אבל זה קשה להאמין שיקרה במגורים. שוב, מאז שחרבת המקדש נתניה נבואה, תדע למי.
כן, נכון.
ואני מקווה שאני לא שם, אז אני לא רוצה לתת נבואות.
כן.
אבל במגורים, מה שקרה, הרי נולדים עוד ילדים.
נכון.
אנשים מתגרשים גם כן, כל גירושים זה עוד דירה.
נכון.
אנשים מתחתנים, נכון. זה עוד דירה.
נכון.
הביקוש הוא קשיח.
הממוצע בישראל הוא שכל כל משק בית בתוך 20 שנה מתחלק לבין 3-5 משקי בית. זה הממוצע בישראל.
אתה יודע שאצלנו, ברוך השם, זה לא כמו בגרמניה וצרפת,
נכון.
ברוך השם, אצלנו הפריון מאוד גבוה.
נכון.
והביקושים למגורים הם אמיתיים וקשיחים.
נכון.
שלא נדבר על מה שאני שומע מאז תחילת המלחמה, מכל מיני עורכי דין ויועצי משכנתאות שעובדים עם תושבי חוץ, עובדים איתי, ובהם אומרים, רק תביא סחורה, רק תביא סחורה והם יקנו.
נכון.
וזה אולי מסביר חלק מעליית המחירים בזמן האחרון. כי אם הצרפתים ואם האמריקאים התחילו לבוא לפה במסות הרבה יותר גבוהות ממה שהיה לפני המלחמה, ולדעתי זה מה שיקרה, זה יגרום לביקושים הקשיחים בלאו הכי במדינת ישראל להיות קשיחים הרבה יותר, הרבה יותר, יתעצמו יותר. מצד שני, צריך לזכור שעלויות הבנייה מתייקרות. עלויות הבנייה מתייקרות גם בגלל הובלת המטענים שעכשיו גדלה ולוקח טוב מה להעביר מטענים. העלויות הולכות וגדלות בגלל שבכל העולם העלויות הולכות וגדלות. כל המחירים של עלויות הבנייה גדלות. ואיפה עלויות כוח עבודה? הכל מחירי עלויות ההקמה הולכות לעלות. לדעתי זה הרבה יותר ישליך על ערכי קרקע, מרכיב הקרקע בדירת המגורים, מאשר על מחיר הדירה עצמה. כי במדינת ישראל אנשים חיים בשקלים, אנשים מקבלים משכורת ממוצעת, ואתה לא יכול לשלם 30 שנה את כל המשכורת שלך למשכנתה. אתה צריך קצת לאכול, אתה צריך קצת לחיות, ולא יכול להיות שהמחירים ממשיכו לעלות ולעלות בקצבים מטורפים, ולאנשים לא יהיה מאיפה לשלם את זה. כי לא כל הקונים הם תושבי חוץ, ולא כל הקונים זה אנשים שנולדו עם כפית של כסף בפה, אנשים משתחררים מהצבא מתחתנים, אין לו משכורת של 20-30 אלף שקל להתחלה, לא מדבר על אנשי הייטק.
כלומר,
אם אני מתרגם... אז הוא אומר, זה משכורת ממוצעת, הוא צריך לשלם את הקדירה הזאת שהוא קנה.
אז אם אני מתרגם את דבריך, אתה אומר, גם אם יש את המשוואה המפורסמת, נקרא לה, של הביקוש וההיצע, בסופו של יום היא צריכה גם להתאזן עם מה שהאזרח הממוצע באותה מדינה, במקרה שלנו מדינת ישראל, יכול לשלם.
נכון, ואם הביקושים ממשיכו להיות קשיחים, הם פשוט... אם תסתכל על עקומת ההצע איך שהיא בנויה, עקומת ההצע בנויה גם מכוח עבודה, גם ממיסים, גם מעלויות הבנייה וכדומה, אבל גם ממחיר הקרקע, אז המרכיב של הקרקע בעקומת ההצע, הוא זה שילחץ מאוד חזק למטה, כי על עלויות הבנייה אתה לא יכול להשפיע, הם נתונים, זה מחירים עולמיים, מחירי חול. הכוח עבודה הוא כוח עבודי קשיח, עד שהעבודה, מחירי העבודה משתנים, זה ידוע, זה דבר בסיסי בכלכלה, שעבודה זה דבר שמאוד נכון. מאוד קשיח וקשה להוריד אותו.
אז רק מחיר הקרקע.
אז מה שירד פה מאוד חזר, זה הקרקע שהיא זאת שתצנח, ואני לא, בלי להזכיר שמות וכדומה, אני יכול להראות לפחות עסקה אחת שאני עכשיו אטפל בה במשרד, שבוודאות רואים שערך הקרקע יורד, הקרקע, מרכיב הקרקע יורד.
מעניין.
זה אומר שגם המחיר של הדירה ימשיך לעלות, אבל המחיר של הדירה יעלה בגלל מרכיב עלויות העבודה ומרכיב עלויות הבנייה שלה.
אבל הוא לא ישליך על מחיר הקרקע.
היא תלחץ למטה.
מעניין.
שהיא תלחץ למטה לדעתי. וזה אני רואים את הדברים.
מעניין מאוד. כבוד השמאי העצני, החכמת אותנו מאוד. אני מאמין שאנחנו עוד ניפגש פה בתוכנית בהמשך, ונקווה לראות שהשוק מתפתח נכון, והכל באווירה טובה גם, בבשורות טובות.
ואני אמנם שמאי של בית שמאי, ומאוד קשה לפעמים לחתום על שומות וכאלה, ואני אדם מאוד אופטימי. ואני מאמין שלא רק שוק המגורים בישראל יסתדר, ושוק התעסוקה בישראל יסתדר, כל עם ישראל, אנחנו נצא חזקים מהאירוע הזה.
אמן, אמן, אמן. תודה רבה לך על הדברים. החכמת אותנו.